כן, בשיבת נפש צדיק זין. בחינת אם עסק שמיים שמעת והציע שאול ינקה, שזה עיקר דרך התשובה שנגמר ביום הכיפורים כנ"ל, וזה בחינת והעיד הבם את השמיים ואת הארץ. אז צריך, התורה נקראת עדות כי צריך שני עדים, זאת אומרת שתי צורות של היכרות עם הקדוש ברוך הוא שמעידות שיש השם יתברך בכל מקום. אז צריך שני עדים, בחינת נקודה העליונה ונקודה התחתונה, שזה בחינת שמיים וארץ, במצב של שמיים והמצב של ארץ, וצריך עדויות שיש השם גם פה וגם שם. להודיע כי מלכותו בכל משלה, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. כשאנחנו בראש השנה אנחנו עושים המלכת השם ומלכותו בכל משלה, וזה בעצם מצב של השלמה מאוד גדולה, כשאנחנו מכירים שהוא מולך בכל חלקי החיים שלנו, בעליות, בירידות, בסתרות, בגילויים, בהכל. זה המצב של ראש השנה, שהוא פותח לנו את השנה. זה קבלת עול מלכות שמיים. זה ההסכמה שכל החלקים הם מחוברים. דיברנו פעם על שתי צורות של קבלת עול מלכות שמיים, כמה צורות, אבל אחת מהן זה פשוט לקבל מה שקרה. זה קבלת עול מלכות שמיים. זאת מה אני אומר. קרה מה שקרה. מה שקרה, אז אני מקבל עול מלכות שמיים. לא הבנתי. מה את אומרת? קרה מה שקרה. מה זה קבלת עול מלכות שמיים?
לקבל את זה. דרך חיים ככה.
קודם כל בהכללה, כן. שאם קרה מה שקרה, למשל, אז אני מקבלת שהוא מלך על זה. אם לא, אני נאבקת בזה. זה לא אומר, כמובן, תמיד צריך לחזור על זה איכשהו, זה לא אומר שאני לא עושה תנועה, שאני לא מתקנת, אבל אני מקבלת. ונדמה לנו שאם אני אקבל מה שקרה, אני לא אתקדם. באמת, זה הפוך, נכון? אם אני מקבלת מה שקרה, אז אני מתחילה להתקדם. כל עוד אני לא מקבלת, בעצם אני נאבקת במה שקרה, אני לא מגיעה בכלל למה שבאמת יש לעשות פה.
אני לא מבינה משהו. למה בשביל התורה צריך עדים שמיים וארץ, כשהיא נתנה לכל עם ישראל, יש מספיק עדים? לא צריך...
אז תכף הוא, זה התורה שלו. אבל קודם כל בסדר, אנחנו אומרים, המצב שמלכותו בכל משלה, זאת אומרת שאני מקבלת, מה זה שאני מידע שהמלכות שלו בכל מקום, שאני מקבלת מה שקרה. ועוד צד של קבלת עול מלכות שמיים זה לקבל את מי שאני. אם כל הוא עשה אותי ככה, אז כשאני נאבקת בעצמי ולא מקבלת את עצמי, אז בעצם אני לא בקבלת עול מלכות שמיים. אני כאילו אומרת לו, למה עשית אותי ככה? למה אני כזאת? עכשיו, איפה צריך לקבל את מלכותו? בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, כי יש שתי נקודות מרכזיות שבהם צריך לגלות את מלכותו. אז תכף, שזה עיקר דרך התשובה שנגמר ביום הכיפורים. זה בחינת העיד הבא מת השמיים ואת הארץ. ועל כן ניתנו שני לוחות העדות ביום כיפורים דייקה. כי התורה, בחינת שני לוחות העדות, הם עדים נאמנים שמזכירים ומזרזים את האדם בכל פעם לבל התייאש עצמו מן הרחמים. כי בשביל זה ניתנו לוחות העדות ביום כיפורים, שהוא עת רצון, יום מחילה וסליחה, יום שנגמר בו הדרך לתשובה כנ"ל, להעיד לישראל אמיתת טובו וחסדו יתברך, שהתורה הקדושה, לוחות העדות, ניתנו ביום כיפורים על יסוד זה, שכולל שני הנקודות הנ"ל. זאת אומרת, מה, אם אני מבין, הנקודה היא, בסדר, עם ישראל הם עם ישראל, אבל הם אלה שצריכים לעשות את העבודה. צריך עדים חיצוניים. כמו בחתונה, מי שמתחתן הוא לא מהעדים, אסור שיהיה קרוב. אלא העדים זה מישהו שהוא, לפי פה, אני מבין, הוא מסייע באיזשהו אופן לקשר להתקיים כמו שצריך. ששני העדים האלה...
כן.
שני העדים הם עדים נאמנים, ומה התפקיד שלהם, הוא אומר לנו? להזכיר ולזרז את האדם בכל פעם לבל התייאש עצמו מן הרחמים. דהיינו מן ההתקרבות. מה הם מעידים לישראל? אמיתת טובו וחסדו יתברך. אבל יש שני עדים, שכל אחד יש לו תפקיד אחר עליהם להעיד מה שצריך להעיד, שזה עד שהוא בשמיים ועד שהוא הארץ. התורה הקדושה,
כמו בחתונה,
כן, שהתורה הקדושה, לוחות העדות ניתנו וכו'. היינו, שאף על פי שבוודאי צריכים להיזהר בנפשו ולשמור את התורה מאוד, ושלא לפגום אפילו פגם כלשהו, כי בתנועה קלה פוגם ומקלקל מאוד כשנוטה מדרך התורה חס ושלום. ועד רבה, צריך האדם להיטיב מעשיו בכל פעם, ולעלות בכל פעם ממדרגה למדרגה עליונה ביותר, בבחינת אם עסק שמיים שם עתה, בבחינת נקודה העליונה. אף על פי כן, כמו שצריכים להאמין בזה, שאם עוברים על דברי תורה, פוגמים ומקלקלים מאוד וגורמים חורבן גדול בכל העולמות חס ושלום. כמו כן צריכים להאמין גם להפך, שיש בכוח האדם לתקן כל מה שפגם, כי עדיין השם עמו ואצלו בבחינת והציע שאול הנקע בבחינת נקודה התחתונה. אז זה שתי תנועות הפוכות בעצם, שאני צריכה את שתיהן בשביל דרכי התשובה וההתקרבות. אז פה מה שהוא אומר לנו, האחת היא נקודה עליונה, זאת אומרת תמיד יש עוד, זה דבר אחד, והדבר השני שאם אתה עובר אז אתה מקלקל, אבל הנקודה התחתונה אומרת ואם קלקלת אתה יכול לתקן. והוא עוד אומר לנו את זה עוד מעט, ש תכף הוא יגיד. עכשיו אם יש לי רק נקודה אחת, אז אין לי את התנועה הנכונה של הנפש. מה זה בתנועה קלה פוגם ומקלקל מאוד? לענייננו פה רגע, נחבר את זה למהות, שאם אני, כל פעם שאני מזייפת את עצמי, זה פגיעה חמורה בנפשי. פה אני לא אני באמת, אז זה פגיעה חמורה. אז, אבל אם כבר עשיתי את זה, אז אני תמיד צריכה לדעת שלא משנה איפה אני וכמה התרחקתי מעצמי, אז תמיד הקדוש ברוך הוא נמצא קרוב אליי, עדיין השם עמו ואצלו, גם בשאול. זאת אומרת, גם במקום הכי רחוק מעצמי כמה שהתרחקתי. והחוכמה הוא אומר שאיכשהו זה לא סותר, זה שני עדים שהם חברים טובים. כי עדיין השם עמו ואצלו, בחינת והציע שאול הנקע, בחינת נקודה התחתונה. אתם מוצאות איפה זה? איפה את? תקריא לי איפה את כן רואה. כי ימינו התברך פשוטה תמיד לעוזרנו לשוב ולקרב אליו התברך, על ידי הדרך התשובה שנגמר ביום הכיפורים, שבעצמו כולל שתי הנקודות. אז תמיד תמיד יש אפשרות להתקרבות עכשיו, זה הנקודה. לא משנה, התרחקתי, יכולה להתקרב עכשיו, התרחקתי, יכולה להתקרב עכשיו. וככל שיש לי יותר ביטחון בטוב שלי, וזה שהשם יתברך תמיד מאפשר לי את ההתקרבות, אז יותר יש לי אפשרות להכיר בזה שהעבירות שלי פוגעות בי. העבירות דהיינו שאני עוברת על מצוות המהות שלי. הבנת מה אמרתי? לא כל כך. יש שתי צורות תמיד להבין כשהוא אומר תורה. יש את התורה, מה שכתוב בתורה, המצוות, ויש מימד שאנחנו יותר לומדים אותו פה, שזה התורה הפנימית. דהיינו, מה שהמהות שלי אומרת לי שנכון לי. עכשיו, מה שהוא אומר פה זה כשאני עוברת על זה, זה חמור מאוד. זה עושה פגמים אצלי ואצל הסובבים אותי ואפילו בעולמות. כי מה שאני זה דבר מאוד חשוב, לא רק לי, אלא לכולם. אז לזייף את עצמי זה מאוד חמור. אבל מצד שני זה נורא מלחיץ. וואה, וואה, אם אני עושה טעות, וואה, 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 כן? אז אומר, לא, אז ביחד יש את הנקודה התחתונה, שלא משנה כמה התרחקתי, השם איתי שם, ומוכן ברגע אחד שאני אחזור למקום. ואמרתי שככל שיש לי יותר ביטחון בחצי השני, זאת אומרת שאפשר לחזור מיד, יותר אני מרשה לעצמי לראות שהפרה זה בעיה חמורה. הפרה הפרה, הפרת האיזון, שאני, כן, יוצאת ממקומי בדיוק. חוסר דיוק. שזה עיקר דרך התשובה. רק אנו צריכים לשים ליבנו לזה ולהאמין בזה בכל עת, וזה בחינת עדות השם נאמנה מחכים הפתי. כי באמת התורה הקדושה היא רוצה להחכים אפילו את הפתי, היינו אפילו את מה שכבר נתפתה אחר יצרו. מה זה האומס? בסדר? מי שהתפתה אחר האומס וטעה למקום שטעה, אף על פי כן התורה מכרזת ומעידה לפניו. אם ישוב מיד, יקבל השם יתברך תשובתו ברצון, ברוך הבא, ויקרבו אליו באהבה גדולה. כי מה שקורה לנו כשאני עושה איזושהי הפרה ואני רחוקה מעצמי, מה שאני מאבדת זה את חוויית האהבה. מאבדת את החוויה שאני אוהבת את עצמי ושהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. זה הדבר הראשון שצריך להחזיר למערכת. אם תבדקו את זה, תראו שככה זה. כשאני עושה טעות, אז הדבר הראשון שקורה זה שאני לא מרגישה אהובה. וזה הכי חמור בכל הסיפור. זה המחיר של האבונות. את זה מיד אני צריכה להחזיר לתקן את זה. אז הוא אומר, התורה מכרזת ומעידה לפניו. אז אם תקשיב טוב, התורה הזאת, התורה היא נמצאת בפנים וגם בחוץ וגם בכל מיני מחשבות שהשם שולח. אז אם תקשיב טוב, תשמע שהתורה תמיד מכריזה ומעידה לפניך שהשם מוכן עכשיו בשנייה שתחזור למקומך באהבה וברצון. זה העדות. והתורה בעצמה מעידה לפניו הדרך לתשובה. לא רק זה שאתה יכול, היא גם אומרת לך איך. אז זה גם, איפה זה נמצא, המסר הזה? גם קודם כל הוא נמצא בתוכי. אם אני אקשיב פנימה, יש קול בתוכי שאומר לי את זה. הוא גם אומר לי שאפשר לחזור למקום, וגם אומר לי איך. וגם איך עוד אני, איפה עוד אני שומעת את העדות הזאת מהתורה בעצמה. הנה, למשל, אם אני אפתח את הספר הזה, כשאני באיזה מצב של ירידה, אז תמיד הוא יזכיר, יש פה עדות, כתב עדות, שעל ידי זה יכול גם הפתי להתחכם, שאיבד את ההבנה הפנימית. נכון? איבד את ההבנה, אז יש לו פתי, איבד את הדעת. אהלן. רק המניעה, אז מה המניעה? מה כל כך קשה לחזור למקומי? המניעה הוא מחמת שקשה לו להאמין בעצמו שיכול לתקן עדיין. על זה קורא הכתוב ומכריז כי עדות השם נאמנה, כי בוודאי היא נאמנה מאוד בעדותה, שמעידה שמלכותו התברך בכל משלה בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת כנל. זה גם כתוב בהרבה פסוקים, קודם כל, בפשט. יש הרבה פסוקים שזה כתוב, העידות יבחם את השמיים ואת הארץ, מלכותו, כן, ככל בשמיים ובארץ, יש הרבה פסוקים על זה שמזכירים לנו את זה. אז אם אתה קורא את התורה באוזניים הנכונות, אתה תשמע שהתורה מזכירה לך שהשם הוא גם למעלה וגם למטה. ואם אתה מאמין לעדותה על הפגם והקלקול, מכל שכן, איך אתה צריך להאמין לעדותה על כוח התיקון? אתם רואים, יש שני עדים. אם אתה מקבל את העדות, אז תקבל את שני חלקי העדות. אם כבר אתה חושב שזה קלקול כזה גרוע, אז תאמין שהיא גם אמרה שאפשר לתקן בשנייה. זה חייב שכל הזמן אתה תקבל את שתי העדויות האלה ביחד. אתה מקבל עד אחד, זה צרה. כי הרי מה הבעיה? כשאנחנו עושים איזה טעות, אז אנחנו וואו, ואוי, אוי, 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 אוי. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שזה קלקול נורא והיום. מה עשינו? נכון? חסר לנו החצי השני של העדות.
שאומר לנו מה? שאפשר
לעצור? בשנייה, כן.
בשיר.
ושהקדוש ברוך הוא...
למה צריך שתיים?
מה?
למה צריך שתיים? אחד אומר שזה חמור, אתה תמיד חפק מעצמך, והשני אומר. אחד אומר שכן, זה חמור. שזה גורם לך נזק.
כן, יש מצב שאדם הוא כל כך מנותק, וכל כך מתוסבך, שהוא כבר התנתק גם מהעדות הזאת, שזה כבר בכלל לא מזיז לו שהוא רחוק מעצמו. וזה צריך לשמח אותנו מאוד, שלאט לאט עם הלימוד, כשאתה רחוק מעצמך, אתה מוטרד מזה, אתה מרגיש שמשהו לא בסדר, ויש מצב שאתה חי רחוק מעצמך, ואתה בכלל לא חושב שיש פה איזה בעיה. אז גם את העד הראשון לא שמעת. אבל בכל אופן, חשוב מאוד, כשאתה מתעורר למצב שזה מאוד לא נעים לך ולסביבה, וזה די גרוע גם לבריאה כולה, שאתה רחוק מעצמך, זה חייב לבוא בד בבד, שזה תמיד מתגבר באותה עוצמה, כמו הבהירות שלך, שבכל מקום יש השם ואפשר לחזור בשנייה. זה חייב להתפתח במקביל. אם העדות של השמיים מתגברת יותר מדי על חשבון הארץ, אז אתה מתחיל להיות בחוסר איזון.
צריך להשאיר את השיר באותו זמן.
אה?
צריך להשאיר מיד את השיר.
כן.
אתה מאמין שאפשר לקלקל.
בדיוק.
תאמין שאפשר לתקן.
בדיוק. כי אתה אומר, הרי מה אתה חושב? אתה אומר, וואו, איך אני קלקלתי. אז אתה מאמין שאתה יכול לקלקל משהו בעולם. אז תאמין שאתה יכול גם לתקן. ואם אתה לא מאמין שאפשר לתקן, אז גם אל תאמין שאתה יכול לקלקל. כי ממילא, השם יתברך, תנהל את הכל, אתה לא יכול לעשות כלום, אז תרגע, אתה לא יכול להרוס כלום. כאילו, מה אתה חושב? מכל שכן, איך אתה צריך להאמין לעדותה על כוח התיקון? כי בוודאי מידה טובה מרובה, וזה חשוב שאין איזון חצי-חצי, כמו למדנו במשקלים וכמויות, הבונה משקלו מעמיק הרבה יותר. שהמידה טובה מרובה, כוח התיקון שלך גדול בהרבה, מעשה קטן של תיקון יש לו כוח הרבה יותר גדול ממעשה של קלקול. וזה גם כן מבחינת עדותיך נאמנו מאוד וכולי השם לאורך ימים. היינו, אף על פי שכבר ערכו הימים שאנו מצפים לבניין בית המקדש, שהוא שלמות התשובה והתיקון, ועדיין לא נושנו בשלמות, אף על פי כן עדיין צריכים להתחזק מאוד בתקוותנו, כי בוודאי עדות השם נאמנו מאוד. זה הנקודה של חורבן בית המקדש. בעבודה הפנימית זה הנקודה של שמשהו במבנה שבור, ואז המהות שלי לא יכולה להופיע. אז היא מסתלקת. למדנו גם כן, מהות נסגרת כנשמרת. אז בחורבן בית המקדש, המצב הוא שזה מקום גילוי של המהות, וכשיש הפרה, אז מה שקורה, זה לא שהמהות היא לא בעולם יותר, אבל היא נסגרת כנשמרת, והיא לא מתגלה בעולם, זה ההפסד. אז מהמערכת הפרטית שלנו, כשאנחנו מרגישות מה ההבדל בין מצב שהמהות שלי בנוכחות לבין מצב של הפרה שהמהות שלי מסתלקת וכל המערכת אני לא מבינה והכל בסכסוך פנימי והכל בתחושה של מרחק, אז תכפילו את זה פי מאות אלפי מונים או לא יודע כמה, שזה החוויה של העולם כשבית המקדש נחרב. זאת אומרת, זה קצת להבין למה בכלל, לאן זה יכול ללכת. זאת אומרת, כשיש התגלות השם בעולם, שזה כמו שהמהות של העולם מופיע, כמו שאצלי במערכת המצב שהמהות מופיעה, יש, זה מצב אחר לגמרי, אני מכירה את זה מהמלאכות, אז אותו דבר זה כל העולם כולו, זה חוויה אחרת לגמרי, הכל מובן אחרת, יש פחות סכסוכים פנימיים, זה המצב שאנחנו מחכים, כי וכבר התרגלנו לחיות בלי זה, כמו שהרבה אנשים התרגלו לחיות בלי קשר למהות שלהם. זהו, כבר זהו, ככה זה, ורק איכשהו משחקים בין לבין. פתאום, וואו, רגע, יש מצב של קיום אחר. אז גם זה, המצב שלנו זה בכלל אנחנו לא מתגעגעים לכלום רוב הזמן. זה נראה לנו שככה זה המצב הנורמלי של העולם. והתפקיד של עם ישראל כל הזמן להעיד על זה, רגע, חבר'ה, זה לא מצב קיום נורמלי, יש קיום הרבה יותר סימפטי שיכול להיות.
אותו עבודה שעושים, הייתי במכון המקדש, זה מאוד קשה לאנשים לתפוס שבאמת זה חסר בית המקדש.
כן, אז אנחנו פה, לפי המלאכות אפשר להתעורר לזה. זאת אומרת, מתוך המלאכות אפשר לקבל תחושה בפרטי, ומזה להשליך על הכללי, של לנסות לדמיין מה זה מצב שהמהות של העולם היא כבר לא נסגרת כנשמרת, כי ברגע שיש שבירה של הבית מקדש, אז המהות מסתלקת ומסתתרת. ברגע שבונים חזרה, כן, משכין שכינתו בחזרה, מה זה שכינתו? זה החוויה הזאת במערכת, פתאום אני פה. נכון? יש פתאום, המהות שלי, וואו, מובן, יש לי אור, יש לי טוב, יש לי כל מיני, ומשהו נסגר, אני כזה, מי אני, מה אני בכלל, נכון? אני לא מבין, מה זה? זה המצב של העולם עכשיו.
זה בדיוק ככה. כן,
נכון. אז זה המצב כללי, וזה הרבה הרבה יותר. זה הרעיון.
מקבל בית המקדש בסמליות, לא?
קודם כל אנחנו מבינים בסמליות, אבל הרעיון הוא שבונים אותו בפיזי בשביל לאפשר את ההופעה של המהות שלו. זה לא בניין טקסי דתי. זה מקום שוודאי הוא לא רק נבנה בצורה פיזית. הוא נבנה בצורה פיזית על ידי זה שעם ישראל גם בונה את המהות הפנימית שלהם, ואז יש אפשרות שיהיה בית מקדש, זאת אומרת שיהיה נוכחות של המהות באופן כללי, ואז יש גם איזה מקום, נגיד איבדת את עצמי, חן לך את זה, את אומרת, יאללה, אני תופס את עצמי, נוסעת לבית המקדש, בום, קבל בום של מהות, ופתאום דברים מתבהרים, ואני יכולה לחזור לחיים שלי קצת עם איזה, אני מבינה קצת מה הולך פה פתאום.
זה עלייה לרגל?
כן, ומחויבים לפחות שלוש פעמים ללכת להתעין במהות, לפחות הזכרים.
זה לא חובה, זה לא חובה. מה? לאן ללכת?
לבית המקדש. להגיע לבית המקדש.
כשהיה, כשהיה וכשיהיה, כן? יש כל מיני דמוי, יש כל מיני דמוי.
אני הייתי אתמול במכון המקדש, אז בשבילי עכשיו...
מה זה?
זה לא כמו בית כנסת.
הם מכינים את הכלים כבר, את הדגל.
לא הבנתי.
בית
כנסת הוא מקדש מעט, הוא זרזיף של זרזיף של זרזיף של זרזיף.
אני לא מרגישה בית כנסת שאני...
בסדר, אז קודם כל... אז א', זה לא... אז בסדר, אז אין לך את הדימוי שמקרב לך, אז תעזבי את הבית כנסת, אבל תקימי בית כנסת עם חברות.
יש
לך חברות. לא, בסדר. תקימי בית כנסת עם חברות, ששם לא תרגישי זרה. זה לא חייב להיראות ככה או ככה. שזה כל מיני צורות. פשוט זה אותו עניין. אנחנו אומרים, טוב, יש את הזה. אני זר שם, בסדר, אז מה אתה רוצה? אז תעשה משהו יותר מוצלח. טוב מאוד.
אבל כאילו כל חלל אפשר לעשות אותו בית מקדש, בדימוי, לא?
קודם כל זה גם נכון, שיש מצב של בחינת בית מקדש, ויש בחינת... אבל יש כל מיני דברים שהתורה מלמדת, שהיא כאילו עוזרת לנו איך בונים את המבנה הפנימי והחיצוני למצב של שכינה. זה הרעיון, כללי. למשל, יש שם, באמצע בית הכנסת, יש שם ספר תורה, שהיא העדות הזאת, שאתה כל הזמן חוזר ופוגש אותה. אז אנחנו כל הזמן משחקים פה, אנחנו מדברים גם על הסמליות, על התורה הפנימית, ועל ה... לא, זה לא סמליות, על ההופעה של התורה בפנימיות שלי, ועל הקשר עם עמוד הזה. אבל התורה בעצמה, הספר הזה, עם האותיות שלו, שהוא נכתב בצורה מסוימת עם המון התכווננות, ובייחוד ספרים שנכתבים בזה, בן אדם תובל לטהרה כל פעם לפני שהוא כותב. אבל יש ויש.
זה מוזר, כי כאילו כל הקטע של אלוהים אחד, זה משהו כאילו ארטילאי ולא, ומופשט, לא בפיזי, ואז כאילו... כל הזמן אנחנו מנסים להפוך את זה לגשמי.
כן. השאלה אם זה חייב תמיד להיות בשמי. כן. כי זה הגלות. הגלות עשתה שהיינו חיים במופשט. לא היה בית המקדש, לא היה מקום. אז הכל היה צריך להיות בתוך האידיאל, בתוך הרעיון.
מרה,
זה בדיוק...
היא אומרת שהשם אחד, זה אין לו דמות הגוף, ומה, כאילו אתה מנסה להכניס את זה לזה?
בבית אחד.
מופשט,
זה
נסים לשחק משחק כפול שהוא באמת קצת מסובך. איך, וזה כל היסוד של הלימוד שלנו כאן, איך החיצוניות הופכת להיות גילוי של הפנימיות. עכשיו, כשאתה אומר זה הכל פנימי, אז לכאורה, מה זה משנה? הלכתי לבית ספר, לא הלכתי לבית ספר, הלכתי לעבודה, היה לי קטע עם הבוס, לא היה לי קטע עם הבוס, נכון, מה אכפת? כאילו זה סתם שטויות. אבל בלימוד שלנו כאן אני רואה, זה מצד אחד, מצד אחד זה שטויות, כי באמת מה שמטריד אותי זה לא הדבר בעצמו. זה לא ששילמו לי או לא שילמו לי, זה לא מה קרה עם הבוס, זה לא כאילו מה שמטריד אותי, מטריד אותי משהו בפנימיות. מצד שני, הדרך לפגוש את הפנימיות היא דרך הסיפורים האלה, דווקא. דרך התרחשויות גשמיות.
זה
קודם
המהות של
היהדות.
אני פשוט לא מבינה כאילו מה... טוב, אני לא נעים לי, אבל... Okay. לא, אני עוד שאלה, כאילו מה ההבדל בין זה, הרי גם כאילו כל הדתות האחרות שהיו, אז הפכו את זה לגשמי, שמו פסלים, שמו, שזה סוג של סמל.
אבל אני... זה גם איך שאת יכולה לקחת את זה כגשמי. מבחינתי גשמי זה גם לכתוב, זה הרוח וזה ה... אולי החוק, לא יודע.
טוב, אני מסתכלת על הסמלים, כאילו בית המקדש זה סוג של סמל, אני לא מדבר, אנחנו חיים בעולם הגשמיות, אבל כאילו מבחינת הסמלים של שמה הקדוש, מה, מה רוחני וכל זה, אז, אז כאילו מה ההבדל בין זה לבסל? למה שאני לא עושה לי כמו ששפד אמרה, נגיד שם פינה בבית שתזכיר לי
שפעם ביום... תעשי, גם מצוין.
למה צריך את בית המקדש? מה ההבדל בין זה לפסל? גם פסל זה סוג שמזכיר שיש משהו גדול מאיתנו.
כן.
זה שיש שכינה, שהניסים, שהמקום זה גם שם של השם. אם אין השם, אז זה נכון שזה רק אדריכלות, זה רק בניין, אבל העניין זה לא בבניין, כאילו...
אבל זה כן בבניין.
אה?
זה כן בבניין. זה כן היה בבניין, זה כן היה במה שהיה בפנים. זה לא היה...
זה לא היה
סלמי, התשובות לזה זה...
זה תלוי אם יש מהות או לא, כי כשלא הייתה מהות אז הוא נהרס.
זה לוקח הרבה זמן, או לא חייב, אבל עלול לקחת זמן לנקות, אצלי לפחות, לנקות כל מיני חסימות שבאמת... המופשטות יתר של החשיבה שהתרגלנו אליה, לרדת במורד הצ'קרות. הגוף, נו, עזוב אותך. כן, כן, הגוף. נכון? זה כל העולם של ה... הגוף מדבר איתך. מה זה משנה? תעשה ככה, תעשה ככה. אבל זה משנה. מסתבר שאדם שהנפש שלו חסומה, אז תנועות הגוף חסומות. מה הקשר? הרי לכאורה הוא כזה מופשט, למה זה רואים את זה דרך הגוף? ולכאורה, איך זה שאתה תזיז אותו פתאום, תפתח לו את התנועות, זה ישחרר לו את הנפש? מסתבר שכן, זאת אומרת, יש איזשהו קשר בין הגשמיות לרוחניות, וזה, אז תגיד, זה סמל. מה זה משנה אם הוא עושה תנועה כזאת או כזאת? אבל זה לא סמל, כי זה סגור וזה פתוח. נכון? אז, ולמה אני אומר? שזה לא סמל לסגירות, זה סגירות, זה פלא שמי שסגור, הוא תמיד, אף פעם הסמל שלו הוא לא ככה. אז קודם כל שיש מגע, כן? שיש מגע, שמצד אחד אתה אומר, ברור שהפואנטה זה הפנימיות, מצד שני היא עוברת דרך הגשמיות, והיא עוברת הרבה פעמים דווקא ככה ולא אחרת. כי אם הגשמיות היא רק סמל הדבר, אז היית יכול שמישהו סגור, לפעמים הגוף שלו יראה ככה ולפעמים ככה, אבל מסתבר שמי שסגור, הגוף שלו נראה ככה. או בסדר, יש את התנועה ההפוכה שהוא ככה קשה. בסדר, אבל... איכשהו, זה מי
שמבין,
כן? יש מי שמבין בגוף, אז הוא יודע לראות שיש איזה תנועות גוף, הוא יודע מה זה אומר על הפנימיות של הבן אדם, איך זה יכול להיות? הרי הכל זה סמלים, זה לא סמל בדיוק, אלא או זה סמל לזה, או כל היסוד של חוכמת הקבלה זה לנסות לעזור לנו להיזכר בקשר, זה לא סמל לשפע, זה שפע, יש בתוכו שפע אלוקי. אז כאילו, מה אכפת לך? אז אתה רוצה להיזכר בשפע האלוקי, תיזכר במשהו. לא, אוכל זה אוכל. זה אין תחליף לאוכל. אוכל זה השפע. כסף זה השפע. דווקא. כאילו, מה אכפת לך מכסף? אכפת לי, כי כסף זה שפע אלוקי שעובר, כאילו זה המשחק ש... אבל לא יודע, באמת, התשובה הכי אמיתית שאני מרגיש שזה, זה, יש איזה... אני עברתי לפחות תהליך של התקרבות הדרגתית שבתוכו רוב התשובות האלה לא נענו דרך איזה הסבר שכלי, אלא דרך התקרבות
פנימית.
לא יודע איך להסביר אפילו. טוב, העיקר. העיקר לפחות להבין ש...
יש קשר.
לפחות יש קשר, בוא נגיד את זה ככה. נעזוב רגע את הדיון, האם דווקא ירושלים או לא ירושלים, צריך להיות בנוי 300, 400, לא יודע מה, אבל כשהעם ישראל בא במגע עם הפנימיות המופשטת באמת, זה לא יכול להיות שאין איזה ביטוי באיך שנראית המדינה בגשמיות. זה לא דברים מנותקים. שבאופן טבעי, כשאתה עובר תהליך רוחני, אתה משנה את הבית שלך, משהו קורה בבית, נכון? אתה עושה, מוריד איזה קיר. למה? קרה לי משהו. משנה את הצבע של הזה. זה לא יכול להיות שזה לא ירד לגשמיות. ברור שהתנועה היא מבפנים. אבל בוא נגיד, אם את רוצה על מה להתעלות, יש הרבה אנשים, בדיוק ראיתי את זה, הרבה אנשים מאמינים ודתיים מאוד, שאין להם שום דחף לבית מקדש, והם כותבים בזה ועסוקים בזה כל שנה, לקראת שלושת השבועות, הם אומרים, אני לא רוצה בכלל בית מקדש, לא רוצה קורבנות, לא מבין מה הקטע.
יש כמה אסכולות.
כן.
נכון, כי כבר אין עבר הזמן
של הקורבנות.
יש כאלה
שחושבים אחרת.
כן, העיקר לענייננו פה, לנסות להבין למה בעצם, על מה מדובר. גם אם תסכים שככה זה צריך להיראות בצורה הפיזית או לא, לפחות תבין למה מצפים. מצפים לדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, להופעה, הופעה של המהות בעולם. ושזה מופיע לפעמים במקומות כאלה ולא במקומות אחרים. ובסוף, ודאי השאיפה זה שזה יהיה בכל מקום.
מה?
ההתגלות האלוקית תהיה בכל מקום. לא דווקא במקום ספציפי או אחר, אבל... אז שתי העדויות, נכון? שתי העדויות שאפשר להתקרב מכל מקום, זה היה הבסיס של ה...
המילה קורבן היא באה מהמילה לקרב, להתקרב, בכל מקרה, אנחנו נשארים בנושא שלנו.
כן. אולי, אולי... נגיד מעוד כיוון, זה דור כזה, החבר'ה בגיל שלי פלוס מינוס 10 שנים, כל הזמן עסוקים איפה לגור. איפה נגור, איפה נגור, איפה נגור.
לא על הדור שלך.
לא? אז אני חושב שהמחלה יותר קשה אצלנו, אבל איפה נגור, איפה נגור, איפה נגור. ואתה רואה שזה מאוד קשור, ועם מי נתחתן, והאם אני פה, ומה המקצוע שלי. אז איכשהו יוצא שכשבן אדם לא מוצא את מקומו הפנימי, הוא לא מוצא גם בחיצוניות. וברגע שהוא מוצא את מקומו הפנימי, הוא אומר, אני גר דווקא פה. ולכאורה, תגיד, מצאת את מקומך הפנימי. מה אכפת לך, תגור פה או פה? לא, זה יוצא ככה, שכשאתה מוצא את מקומך הפנימי, אני רוצה לגור פה. דווקא.
כן, בטח.
כן. אז... פתאום זה ברור. פה. זה המקום. מצוין. טוב. קצת מלאכות, בטח הלכת עם זה.